שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"ג במסכת שבת, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים מהמשנה בעמוד הקודם ונסיים במשנה במ"ד עמוד א'. השיעור היום יהיה 14 וחצי דקות. היום אנחנו עוברים מענייני בישול לענייני מוקצה. נתחיל מהמשנה שמדברת על שמן, אבל מתוך זה נגיע לכמה יסודות חשובים במוקצה. אז אומרת המשנה, השמן שבקערה של הנר הוא מוקצה. למה הוא מוקצה? אז הראשונים אומרים, או כי הקציתי אותו להדלקה, או כי אם אני אקח מהשמן אני בעצם מכבה את האש, אז זה גם מוקצה מחמת איסור. בכל אופן זה מוקצה. עכשיו, מתי זה מוקצה? אז כאן יש מחלוקת שמופיעה בסוף הגמרא, שלפי רבי יהודה זה מוקצה כל הזמן, כלומר גם אחרי שהנר כבר קבע, כי מה שמוקצה בכניסת שבת הוא מוקצה כל השבת. לפי רבי שמעון זה רק מוקצה כל עוד הנר דולק, אבל כשהוא קבע אז זה כבר לא מוקצה. עכשיו, מה הנפקמינה לזה שזה מוקצה? אז קודם כל, כמובן, אסור לקחת מהשמן. אחרי שהנר קבע, אז ממה שנשאר בשמן, לרבי יהודה עדיין אסור, לרבי שמעון כבר מותר, זה מופיע בממד עמוד א' למעלה. ודבר נוסף, שבזה נתמקד, גם אסור לקחת איזושהי צלוחית ולשים מתחת לנר, בשביל שאם מטפטף שמן, אני אציל את השמן וזה ייכנס לצלוחית. למה זה אסור? הרי הצלוחית עצמה היא לא מוקצה, ובשמן עצמו אני לא נוגע, אני רק שם את הצלוחית, והשמן נכנס לצלוחית, ואני אשתמש בזה אחרי שבת. אז למה זה אסור? נראה בזה שתי סיבות, שזה בעצם הנושא המרכזי שלנו היום. סיבה אחת, זה שאין כלי ניטל, אלא לדבר הניטל. כלומר, נכון שהצלוחית היא לא מוקצה, אבל למה אני רוצה להזיז את הצלוחית? כי אני רוצה שהצלוחית תציל את השמן, אבל השמן הרי הוא מוקצה. אז אתה לא יכול להזיז משהו אפילו שהוא לא מוקצה, בשביל משהו שהוא כן מוקצה. עוד פעם, אין כלי ניטל, אלא לדבר הניטל, ולא לדבר שלא ניטל, כלומר הוא מוקצה. זאת סיבה אחת. סיבה שנייה שנראה, זה שהוא מבטל כלי מיחנו. כלומר, עד עכשיו הרי הצלוחית הזאת הייתה מותרת בטלטול, אבל עכשיו שאני אשים אותה מתחת לשמן, אז השמן המוקצה ייכנס עליה, ועכשיו כבר אסור לי להזיז את הצלוחית. ומה הבעיה בזה? אומר רשי שזה נראה כמו בונה או כמו סותר. כמו בונה זה נראה, כי אני כאילו מחבר את הצלוחית לאדמה, כי עכשיו אסור לי להזיז אותה. כמו סותר זה נראה, כי אני בעצם מבטל את האפשרות להשתמש בצלוחית הזאת, אז זה כאילו ששברתי את אותה צלוחית. אז זאת הסיבה השנייה שאסור לשים שם צלוחית, כי אני מבטל כלי מהיכנו, כלומר מזה שהוא מוכן לשימוש, עכשיו הוא כבר לא מוכן לשימוש. אז שוב, שתי הסיבות, או שאין כלי ניטל אלא לצורך דבר ניטל, או שאני מבטל כלי מהיכנו. עכשיו, מי אומר את הסיבות אלו? אז את הסיבה השנייה של מבטל כלי מהיכנו אומר רב יוסף בשורה השישית בעמוד א', את הסיבה הראשונה של אין כלי ניטל אלא לדבר הניטל אומרים פעמיים בגמרא לפי רשי, פעם אחת זה רב חיסדא לפי ההסבר של רבא, ממש בהתחלת הגמרא, ופעם שנייה זה רב יצחק בשליש התחתון של עמוד א'. ההבדל ביניהם הוא שלפי רבא יש כולה, אם אתה מטלטל את זה בשביל להציל משהו שמצוי בשבת שזה קורה וצריך לטלטל בשביל להציל אותו, אז זה מותר, עוד מעט נראה לזה דוגמה. לפי רב יצחק בכל מקרה אסור, גם בהצלה מצויה. אלה הדעות, ועכשיו נראה סביב מה הם אמרו את הדעות שלהם. הם אמרו את זה לגבי ביצה שנולדה בשבת. ביצה שנולדה בשבת היא ודאי מוקצה, והשאלה היא אם אפשר לטלטל כלי בשביל להציל את אותה ביצה. למה צריך להציל אותה? אז יש שני מצבים. מצב אחד זה שהיא נולדה על מדרון והיא מתגלגלת, ואתה רוצה לשים כלי בשביל לעצור אותה בשביל שהיא לא תתגלגל. מצב שני זה שהיא נולדה באשפה, כלומר לא ממש בפח, אלא במקום שיש כל מיני דברים ואנשים דורכים ויכולים לדרוך על הביצה, אז אתה רוצה לשים כלי בשביל לחסות אותה בשביל שלא ידרכו עליה עד אחרי שבת. אלה שני המצבים, נראה שבמצב הראשון לפי כולם אסור, במצב השני יש מחלוקת. למה? במצב הראשון לפי כולם אסור, כי גם אתה מטלטל דבר לצורך דבר שאינו ניטל, וזה לא נקרא הצלה מצויה, כי זה לא דבר שקורה בדרך כלל שהביצה נולדת במדרון, וגם אתה מבטל כלי מהיכנו, אז לפי כולם אסור. במצב השני לשים כלי מעל הביצה, כאן יש מחלוקת. לפי רב יוסף של מבטל כלי מיחנו, זה כמובן מותר, כי אתה לא מבטל כלי מיחנו, אתה שם מעל הביצה, לא מתחת. לפי ההסבר הראשון שלא מטלטלים לצורך דבר שלא ניטל, אז כאן עקרונית זה אמור להיות אסור, כי אני מטלטל הרי בשביל הביצה, ובאמת רב יצחק עקרונית אוסר, אבל רבא מתיר, כי זה מצוי שיטטיל בהשפעה, ממילא זה הצלה מצויה, ובזה לא גזרו. אז שוב, לרב יוסף מותר כי אתה לא מבטל כלי מיחנו, לפי הסיבה של דבר הניטל, עקרונית אסור, אז רב יצחק באמת אוסר, רבא מתיר כי זה הצלה מצויה. עכשיו, בהמשך הגמרא, בשורה הרחבה השלישית בעמוד א', הגמרא מקשה מברייתא ששם מפורש שגם במקרה הזה מותר, אז זה טוב לרבא ורב יוסף, אבל זה קשה לרב יצחק. עונה שם הגמרא שנעשה אוקימתא, ששם בברייתא מדובר שאת הצלוחית הרמתי לא בשביל לשים על הביצה, אלא הרמתי סתם כי רציתי את המקום של הצלוחית, או כי הייתי צריך את הצלוחית. אחר כך, אחרי שהצלוחית כבר הייתה ביד שלי, פתאום ראיתי את הביצה, אז במקום להשתמש בצלוחית או להזיז אותה, הלכתי לביצה וכיסיתי, שזה מותר גם לפי רב יצחק, כי גם לדעתו, אם כבר הרמתי את זה ביתר, אני יכול להמשיך לטלטל את זה גם לצורך דבר שאינו ניטל. אז עד כאן שלושת השיטות, ראינו את הדעות שלהם לגבי ביצה. נזכיר עוד פעם את השיטות, רבא אומר שאסור לטלטל לצורך דבר שאינו ניטל, אבל בהצלה מצויה המותר. רב יוסף באמצע הגמרא אומר שאסור לבטל כלי מיחנו. רב יצחק כמו רבא אומר שאסור לטלטל לצורך דבר שאינו ניטל, והוא אוסר גם בהצלה מצויה. מה שהוא מתיר זה אם הרמתי את זה בהתר, למשל, לצורך מקומו. עכשיו, אחרי שראינו את שלוש השיטות שאוסרות, הגמרא מביאה על כל אחת מהשיטות אוסף של קושיות ממקרים שבהם רואים במפורש שמותר לטלטל, וזה קשה גם על העיקרון של דבר הניטל וגם על העיקרון של ביטול כלי מיחנו. מה הם אותם מקרים? בסך הכל יש שמונה מקרים כאלו, אבל נראה קודם את החמישה הראשונים, כי אותם הגמרא מביאה על כל השיטות. מקרה ראשון זה שמותר להביא כלי בשביל להציל פירות טבל, והרי פירות טבל זה מוקצה. מקרה שני זה מותר לשים כלי מתחת לנר בשביל לקבל את הניצוצות, כלומר נתזים כאלה של שמן בוער שנוחתים בכלי. מקרה שלישי זה מותר לקפות קערה על הנר מלמעלה בשביל שזה לא ידליק את הגג. מקרה רביעי זה שאם קורה בגג נשברה, מותר לקחת איזה ספסל ולסמוך בה את הקורה שהיא לא טיפול, והקורה העקרונית זה מוקצה. ומקרה רביעי מותר לשים כלי בשביל לקבל את הדלף, כלומר דליפה של מים, והמים אלו לא ראויים לשתייה והם מוקצה. אז הנה אנחנו רואים חמישה מקרים שבהם אתה גם מטלטל כלי לצורך דבר שהוא מוקצה, ואתה גם לכאורה מבטל כלי מיחנו. אז מה עושים? אז הגמרא עונה על כל אחת מהשיטות. לשיטה של רבא שאסור לטלטל לצורך דבר הניטל, אבל אם זה הצלה מצויה מותר, אז זה מאוד פשוט. פשוט צריך לומר שכל המקרים האלו זה הצלה מצויה. גם החביות זה חביות חדשות, אז זה מצוי שהם ישברו, גם הניצוצות מהנר זה דבר מצוי. הקפייה של הקערה מעל הנר זה דבר מצוי שיהיה שריפה, כי מדובר בבית נמוך, הקורה זה קורה חדשה ומצוי שהיא תישבר, וגם הכלי לקבל את הדלף, גם כן זה בבית חדש ומצוי שיהיה בו דלף. זה לפי רבא, פשוט צריך להעמיד שמדובר בהצלה מצויה. עכשיו שיטת רב יוסף. לפי רב יוסף, הבעיה היא שאתה מבטל כלי מיחנו. כאן זה טיפה יותר מורכב, נעבור מקרה מקרה. אז לגבי המקרה של להציל טבל, נאמר שטבל אומנם זה מוקצה, כי כרגע אי אפשר לאכול וגם אסור להפריש מזה בשבת, אבל זה לא כל כך מוקצה, כי סוף סוף אם כן תפריש, אז יהיה מותר באכילה. ממילא מסביר הרשב"א, למרות שזה מוקצה, זה מוקצה חלש, ומוקצה חלש כזה לא גורם לביטול כלי מיחנו, כלומר זה לא גורם לזה שהכלי הזה יחשב עכשיו כאילו הרסתי אותו. זה לגבי הטבל. לגבי כלי מתחת לניצוצות, אומרת הגמרא, ניצוצות זה לא נחשב כלום, זה כאילו אוויר, לכן זה לא הופך את הכלי לביטול כלי מיחנו. לגבי קופין קערה מעל הנר, כאן כמובן שאין בעיה, כי הרי אני לא שם מתחת, אלא מעל, אז זה לא מבטל את הכלי מיחנו. לגבי המקרה הרביעי של לשים ספסל בשביל להחזיק את הקורה של הגג, מדובר שהוא שם את זה שם בצורה רופפת, זה רק לשמור, זה לא ממש מחזיק, וממילא הוא יכול לקחת משם את הספסל בשבת, ולכן זה לא נחשב שהוא ביטל את הספסל מיחנו. והמקרה החמישי לקבל את הדלף, נעמיד בדלף כזה שראוי לשתייה, וממילא זה לא מוקצה ואין שום בעיה. אלה חמשת ההסברים למה מותר במקרים האלו וזה לא נחשב שהוא מבטל כלי מיחנו. אגב, בחלק מההסברים, למשל לגבי הדלף, שאמרנו שזה בכלל לא מוקצה, אפשר להשתמש גם לפי שיטת רבא וגם לשיטה הבאה. ועכשיו, השיטה הבאה, רב יצחק, שאמר שלא מטלטלין את צורך דבר שאינו ניטל, וזה שזה הצלה מצויה לא עוזרת לנו, איך הוא יבר את חמשת המקרים? עונה הגמרא תשובה שגם יכולנו לומר אותה לרבא, וזה שנעמיד את כל המקרים האלו שהוא התחיל לטלטל בהתר, כמו שאמרנו לשיטתו, גם לגבי הביצה מקודם. כלומר, הוא הרים למשל את הכלי כי הוא רצה להזיז אותו מהמקום, ואז פתאום הוא ראה שיש דלף, אז הוא בא ושם את זה מתחת לדלף, וזה כאמור מותר, כי אם התחלת בהתר, אתה יכול להמשיך ולטלטל גם לצורך דבר שאינו ניטל. אז עד כאן חמש המקרים הראשונים, ביארנו אותם לפי שלוש השיטות. המקרה השישי זה אם יש לי אפרוחים והם קטנים והם רוצים להיכנס לבית שלהם, אני לא יכול להרים אותם כי הם מוקצה, אבל אני יכול לשים להם איזשהו כלי קטן שהם ישתמשו בו כמו מדרגה ויעלו עליו ואז ייכנסו לבית. עכשיו לכאורה המקרה הזה קשה על שלוש השיטות, אבל הגמרא הביא אותו כקושייה רק על השיטה של רב יוסף, של ביטול כלי מיחנו, כי הרי כשהאפרוחים דורכים על זה אז האפרוחים הם מוקצה, אז גם הכלי עכשיו הוא מוקצה באותו זמן. ועונה על זה הגמרא, זה לא מבטל כלי מיחנו. נכון שבאותו רגע שהאפרוחים על הכלי, אז אסור לי לטלטל את הכלי, אבל הם ירדו עוד שנייה מעצמם, ומשהו זמני כזה שיורד מעצמו לא הופך את הכלי למוקצה, אלא אם כן האפרוחים היו שם כל בין השמשות, שאז זה כבר הופך את הכלי לבסיס לדבר האסור, אבל אם לא, אז אין בעיה, ומותר לי להזיז את הכלי אחר כך. זה לפי רב יוסף. לפי השיטה הראשונה והשלישית של טלטול לצורך דבר שאינו ניטל, אז אפשר לתרץ כמו שתרצנו מקודם, כלומר שלרבא נאמר שזה הצלה מצויה, ולשניהם נאמר שטלטלתי את הכלי בהתחלה בהתר, ורק אחר כך שמתי אותו ליד האפרוחים. אז זה היה המקרה השישי. שני המקרים הבאים, הגמרא הביא אותם רק לשיטה השלישית של רב יצחק, וזה שמותר לפרוס מחצלת שהיא לא מוקצה על גבי אבנים שהם כן מוקצה, אז הנה אני מטלטל בשביל המוקצה, ומקרה שמיני מותר לפרוס מחצלת על גבי כברת בשביל לעזור לדבורים שלא יתחממו בשמש או שלא יתרטבו בגשם. אז איך מתרצים את זה? עונה הגמרא תשובה שתעזור לכל השיטות, נעמיד במקרה שבו לא מדובר במוקצה. במקרה של האבנים נעמיד באבנים שאפשר לנגב איתם בבית הכיסא, ממילא הם לא מוקצה. במקרה של הדבורים נעמיד בכברת שיש בה דבש, וממילא זה לא מוקצה. עכשיו לגבי ההסבר האחרון, הגמרא קצת מתקשה, כי הרי כתוב שם מפני החמה ומפני הגשמים, אז באמת בחמה בקיץ באמת יש דבש, אבל בחורף הרי אין דבש. על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, גם בחורף יש קצת דבש, כי משאירים לדבורים שתי חלות דבש בשביל הדבורים עצמם. כמובן שזה בתנאי שעוד לפני שבת הוא התכוון שהוא יאכל מאותם שתי חלות דבש, אחרת גם הם מוקצות, כי הרי הוא הקצה אותם לדבורים, לא בשבילו. תשובה שנייה, אומר רבשי, לא מדובר כאן בחורף, מדובר כאן בסתיו או באביב, שאז באמת לפעמים יש חמה ולפעמים יש גשם, אבל בכל מקרה בשניהם יש מלא דבש, וממילא זה לא מוקצה, אבל בחורף באמת עקרונית זה יהיה מוקצה. אז עד כאן שמונת המקרים שמהם הקשנו על שלוש השיטות, על שיטת רבא, רב יוסף ורב יצחק. ועכשיו נעבור לשלב הבא, באמצע עמוד ב', הגמרא מביאה חיזוק לשיטה שלא מטלטלין, אלא לצורך דבר הניטל. ממה החיזוק? מזה שרב הונא אמר, על פי הסבר של רב שמואל בר יהודה, שאם יש אדם שנפטר בשבת, תוך כדי שהוא מטייל לו באיזה גינה, כלומר הוא נפטר בשמש, ואנחנו לא יכולים הרי לטלטל אותו כי מת זה מוקצה, אבל מצד שני אנחנו לא רוצים שהגופה תישאר בשמש, כי אז הוא יסריח. אז מה עושים? אז לכאורה הכי פשוט זה לבוא ולהרים מעליו איזשהו ציליה. הבעיה היא שאי אפשר להזיז את הציליה, כי הרי אתה מטלטל אותה לצורך דבר שאינו ניטל. לכן אומר רב הונא, כאמור לפי רב שמואל, יש טריק. יבואו שני אנשים וישבו ליד המת פשוט בשביל לשמור עליו, ואז אחרי כמה זמן כשיהיה להם חם, הם ישימו בשביל עצמם צל, ממילא זה גם יעשה צל למת, ואז הם יכולים ללכת. כיוון שהם עשו את זה בשביל עצמם, אפשר להשאיר את זה גם בשביל המת. אז מה למדנו מכאן? שגם לפי רב הונא לא מטלטלין אלא לצורך דבר הניטל, ולא לצורך דבר שאינו ניטל כמו מת. עד כאן היה הנושא המרכזי שלנו להיום, למדנו על שתי סיבות לא לטלטל דבר אפילו שהוא עצמו לא מוקצה, או כי אתה מטלטל אותו לצורך דבר שהוא כן מוקצה, או כי אתה מבטל כלי מיכנו. עכשיו לסיום, ברבע התחתון של עמוד ב', כיוון שכבר הזכרנו את הנושא של מת המוטל בחמה, הגמרא עוברת לעסוק בזה. מקודם כשהזכרנו את זה, אנחנו שאת המת עצמו ברור שאי אפשר להזיז כי הוא מוקצה, אז הדרך היחידה לעזור לו זה על ידי אותו טריק שהזכרנו לשים צל מעליו. אבל עכשיו נראה שיש שתי שיטות בכל זאת כן להזיז גם את המת עצמו. שיטה אחת, בהנחה שהמת מוטל על איזושהי מיטה או איזשהו לוח, זה לשים על אותה מיטה גם משהו שהוא לא מוקצה, כמו כיכר או אפילו תינוק, ואז אתה יכול לטלטל את המיטה עם הכיכר או התינוק, ואגב זה גם לטלטל את המת, וזה מותר, הקלו בזה משום כבוד המת. זו שיטה אחת, וזה מותר לפי כולם. אם אין לך שם כיכר או תינוק, אז אפשרות שנייה, שזה כבר במחלוקת, זה נקרא טלטול מן הצד. מה זה טלטול מן הצד? באופן כללי זה כשאתה מטלטל בצורה שונה מהרגיל. למשל, במקרה הזה, שאתה מרים קצת את המיטה, ואז המת נופל למיטה אחרת, ואתה מרים אותה, והוא נופל למיטה אחרת, וכך עד שאתה מגיע למקום של צל. זה נקרא טלטול מן הצד. לפי רב יהודה בשם שמואל זה מותר, לפי רב חנינה בר שלמיה זה אסור. אז שוב, על ידי כיכר או תינוק מותר לפי כולם, בטלטול מן הצד, לשמואל מותר, לרב חנינה בר שלמיה אסור. עכשיו אומרת הגמרא, לכאורה מחלוקת שלהם לגבי טלטול מן הצד היא מחלוקת הנעים. מה מחלוקת הנעים? באמת שהוא לא מוטל בחמה, אלא יותר גרוע, הוא נמצא בבית עם שריפה ורוצים להוציא אותו מהר לפני שהוא יישרף. אומר על זה תנא קמא, אסור להוציא אותו, ואילו רבי יהודה בן לקיש אומר שמותר. במה הם נחלקו? הרי ברור שאם יש תינוק או כיכר ואפשר לטלטל אותו על ידי זה, אז ודאי שמותר. אלא כנראה שבמה המחלוקת? כשאין תינוק או כיכר, והמחלוקת היא האם אפשר לטלטל מן הצד, שלפי תנא קמא אסור, ולפי רבי יהודה בן לקיש מותר. אז הנה המחלוקת של טיטול מן הצד היא בעצם מחלוקת הנעים. דוחה הגמרא שזה לא הכרחי, כי כאן זה מקרה מיוחד של אש, ואם לא נציל אותו, הגופה תישרף. אז יכול להיות שבאמת באופן כללי, לפי כולם, טלטול מן הצד אסור. וזה שרבי יהודה בן לקיש שם התיר להוציא את המת, כי אדם בהול על מתו. אם אדם רואה שהמת שלו הולך להישרף, מרוב בעלה הוא יעשה הכל בשביל להציל, והוא אפילו יחבא את האש, שזה איסור דאורייתא. ממילא בשביל שהוא לא יעבור על איסור תורה, אז לגביו לא גזרו את הדין של מוקצה, ומותר לפי רבי יהודה בן לקיש להוציא אותו מהשריפה. אבל לגבי טלטול מן הצד, כאמור, למשל, אם הוא בשמש, ששם אדם לא בהול כל כך להציל אותו, אז לפי כולם זה אסור. עד כאן הנספח לגבי טלטול של מת, הגענו לתחילת ממדלת עמוד א', יש כאן עוד שלוש שורות לגבי השמן שהזכרנו בהתחלה, לכן הגענו למשנה, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. התחלנו את השיעור לגבי השמן, אמרנו ששמן זה מוקצה, מותר השמן לפי רבי יהודה אסור, לפי רבי שמעון מותר, כי זה מוקצה רק כל עוד הנר דולק. לגבי להביא צלוחית בשביל לקבל את הטיפות שמן שנופלות למטה, ראינו שאסור, וראינו שתי שיטות למה זה אסור. שיטה אחת שזה גם רב וגם רב יצחק, כי אסור לטלטל כלי לצורך דבר שאינו ניטל, כלומר לקחת צלוחית בשביל השמן. שיטה שנייה זה רב יוסף, כי כשהוא שם שם את הצלוחית והשמן יורד, אז זה מבטל את הכלי מי חנו, כלומר עכשיו הוא לא יוכל להזיז השבת את אותו כלי. עכשיו את השיטה הראשונה של טלטול לצורך דבר שאינו ניטל ביצלנו לשניים, כי רבא אומר שאם זה הצלה מצויה אז מותר, השמן זה לא הצלה מצויה לכן עדיין אסור, רב יצחק אמר בכל מקרה אסור גם בהצלה מצויה. אלה שלוש השיטות, ראינו שהם אמרו את זה לגבי ביצה של תרנגולת, שאם הביצה נולדה במדרון ואתה רוצה לקבל את הביצה בתוך כלי, אז אסור, גם כי זה מבטל כלי מיחנו וגם כי אתה מטלטל לצורך דבר שאינו ניטל וזה לא הצלה מצויה. אם זה בשביל לחסות את הביצה, אז מצד מבטל כלי מותר, כי זה מעל, זה לא מתחת. מצד לטלטל לצורך דבר הניטל, אז לרבה זה מותר, כי זה הצלה מצויה. לרבי יצחק זה אסור, כי הוא אוסר אפילו בהצלה מצויה. אלא אם כן, כמו שאומרת הברייתא, הוא הרים את הכלי לצורך מקומו, ובסוף הוא גם משתמש בזה בשביל לחסות את הביצה. אז אלה השיטות. אחר כך ראינו שמונה מקרים שבהם מותר, וראינו איך הם מסתדרים עם אותם מקרים. אז לשיטת רבה זה קל מאוד, פשוט צריך להעמיד את כל המקרים בזה שזה הצלה מצויה. בשיטת רב יצחק גם כן הלכנו בדרך קלה ואמרנו שבכל המקרים מדובר שהוא הרים את הכלי לצורך מקומו ורק אחר כך הוא השתמש בזה לצורך המוקצה. בשיטה האמצעית רב יוסף היינו צריכים לומר שבעצם זה לא ממש מוקצה, הטבל זה לא ממש מוקצה, הדלף זה בכלל לא מוקצה, הניצוצות לא נחשבות והספסל שהוא שם בשביל להחזיק את הקורה השבורה הוא שם בצורה רופפת כך שהוא יכול לקחת את זה וזה לא מבטל כלי מיחנו. לגבי המקרה של האפורחים, תרצנו רק לרב יוסף, ואמרנו שכיוון שהם יורדים לבד, זה לא מבטל כלי מיחנו, ואת המקרה של פריסת מחצלת על אבנים או כוורת, תרצנו בפשטות שזה לא מוקצה, כי באבנים משתמשים בבית הכיסא, ובכוורת יש דבש כך שזה לא מוקצה, כשנו על זה הרי בחורף אין דבש, וענינו או שיש שתי חלות דבש שהוא התכוון עליהם לפני שבת, כך שבשביל זה זה לא מוקצה, או אומר הוושי לא מדובר בחורף, אלא בסתיו ובאביב, שאז גם יש גשם וגם יש דבש. לסיום, הבאנו את המקרה של מת שאי אפשר להביא לו צל כי זה מטלטל דבר לצורך דבר שאינו ניטל, וראינו את הטריק שאפשר להביא את זה בשביל אנשים חיים, ואז הם יעזבו וזה יישאר בשביל המת. אגב זה, דיברנו על עוד שתי שיטות לטלטל מת, וזה או על ידי כיכר או תינוק, שאז זה בסיס לדבר המותר והאסור, או על ידי טלטול מן הצד, שלרב יהודה בשם שמואל מותר, לרב חנינה בר שלמיה אסור, ניסינו להציע שזה מחלוק את הנעים לגבי להציל מת מהשריפה, אבל דחינו שיכול להיות שבאופן כללי באמת כולם אוסרים מן הצד, שם מי שמתיר מתיר כי הוא בהול על מתו, ואם לא נתיר לו בסוף הוא יחבא את האש כל טוב.